ויש בי אז רצון לעשות המון. המון למען העולם, כי אני רואה שחסר בו כל כך הרבה, ומשהו גורם לי לכזה צער, עד שאני לא יכולה פשוט למצוא לעצמי מקום. אבל כשאני מבינה שאני חסרת משמעות ביחס לעולם, שאני רק גרגר אבק עלוב, שאני לא יכולה הרי לעשות כלום, פשוט כלום, אז נהיה לי רע עוד יותר. הדבר היחיד שמוסיף לי עוד קצת כוח הוא התקווה. התקווה שלא תמיד יהיה כך, ושעכשיו אני צעירה, ואולי, אולי יום אחד עוד יצא ממני משהו, ואז אוכל לעשות משהו. המילים המרגשות האלה, ותכף תבינו למה הן כל כך מרגשות, לקוחות מתוך יומן, את היומן כתבה רבקה ליפשיץ, לכתוב עד כלות יומנה של נערה מגטו לודג'. אני רוצה לומר שלום, בוקר טוב, לאדסה בויר חלמיש, פסיכותרפיסטית, עובדת בבני ברק, הרבה שנים מטפלת במבוגרים, ואולי לא בכדי, אמא לארבע בנות, סבתא לנין, בעזרת השם כן ירבו, מרצה לשואה, בעיקר בעקבות היומן המופלא הזה שאני אוחזת בידיי. רבקה ליפשיץ שכתבה את היומן הזה, היא הייתה בת דודה של אמא שלך, הדסה. היא הייתה רק בת 14 כשהיא הצטרפה למשפחה, ובאותה שנה, בין אוקטובר 1943 עד אפריל 44, זו הייתה השנה שבה היא כתבה את היומן. שלום, הדסה.
שלום וברכה.
מרגש, מאוד מרגש, ואני רוצה באמת להתחיל דווקא מהיומן, את יודעת, לא יותר מדי היסטוריה, לא יותר מדי להלאות, אנשים מכירים ויודעים, אבל יש לנו כאן איזושהי הזדמנות להצצה נדירה למקום של רגש, למקום של ילדה בת 14 שכותבת יומן ומוציאה שם את הלב שלה, את הרגשות שלה, משהו שדיברנו ככה קצת לפני המשדר, ואמרת, בעצם הרגשות קהו עם הזמן, זאת הייתה דרך לשרוד, לא היו דמעות, לא היה רגש, כי הפסיקו להרגיש כדי להמשיך לחיות, להצליח להמשיך לחיות. אני רוצה לשאול אותך, מתי התגלה היומן למשפחה? איך בכלל?
טוב, אז לפני כ8 שנים התקשרו אליי מיד ושם, ואמרו לי, הדסה, אנחנו חושבים שמצאנו יומן שכתבה בת דודה של אמא שלך, רבקה ליפשיץ. השם הזה אומר לך משהו? ואמרתי להם, כן, אני מכירה אותה בשמה, אני יודעת שהייתה כזאת, אבל מעבר לזה אני לא יודעת עליה באומה. וזה כל כך הפתיע, 70 שנה אחרי המלחמה, פתאום מגיע טלפון כזה על יומן. קודם כל, באמת זה היה, אי אפשר היה להאמין שדבר כזה קיים. שאלתי את אמא, אמרתי לה, אמא, את ראית אותה כותבת, יכול להיות? אמא אומרת, אין היגיון. וחוץ מזה, היא אומרת לי, אני השתדלתי לשכוח את כל המתים שלי כדי שלא יחאב לי. ופתאום וואו. חוזרת וואו. רבקה, אני לא זוכרת איך היא נראית.
וואו.
אני לא יודעת לספר עליה כלום. זה היה כל כך עוצמתי וחזק, כי זה נתן לי להבין למה אמא לא דיברה על השואה, איך אמא רצתה שיהיה לי חיים טובים, ולא לספר שום דבר. ואת האמת, אני לא שאלתי. כמו הרבה בני דורי, לא שאלנו.
לא שאלו כי מה, כי פחדו ממה הם ישמעו?
לא, מכמה סיבות אני חושבת שלא שאלנו. קודם כל, ברגע שההורים בחרו לא לספר, כי להם הסיפור הכאיב מאוד, והם רצו לבנות פה את המדינה, ולבנות פה את המדינה, אי אפשר להתעסק עם העבר, עוסקים רק בהווה. אמא אומרת שהיא לא סיפרה בגלל שלא האמינו לה. כי הזוועות היו כל כך איומות ונוראות, שקשה להאמין שקיים עבר. היה קיים כזה רוע באנושות, אצל אנשים. זה לא היה במקום אחר.
את יודעת, ראיינתי פעם, באמת ניצולת שואה שסיפרה, אני חוזרת על הסיפור הזה תמיד, כי זה באמת מראה שאף אחד לא יכול באמת לתאר ולדמיין את ה... והיא היא סיפרה שהיא קראה המון ספרים אחרי השואה, והיא אומרת, אף ספר, היא עוד לא נתקלה בספר שהשכיל באמת לתאר ולהביא את הדברים כמו שהם היו. היא תיארה שם איך הם שוכבים על הדרגשים שם בצריף, והמים מטפטפים, והתחושה שהיא אומרת, באף ספר, זאת אומרת שאני מבינה היום שכמה שקראנו וכמה ששמענו, בעצם אנחנו לא באמת יודעים מה היה שם בתוך התופת הזאת.
קשה מאוד. אז אני חושבת שגם בשביל להעביר את זה, הם העדיפו לא לספר. ואני כילדה, אני חושבת שבאמת הייתי באיזשהו גן עדן של שוטים כזה, כאילו זה לא היה, ולא שאלנו. כל בני הדור שלי לא שאלנו. את יודעת מתי אמא שלי בפעם הראשונה התחילה לדבר על מה שהיה שם? בקצת, בקטנה. כשהנכדה שלה, הבת הגדולה שלי, נסעה לפולין, ואז היא באה לאימא ואמרה, סבתא, אני נוסעת לפולין, תספרי לי משהו ממה שהיה שם. ואימא העדיפה לספר לה על מה שהיה לפני המלחמה, על הבית שהיא באה ממנו, על הרב אליהו חיים מייזל, שהיא גדלה, היא גדלה בביתו, על הרב משה מנחם סגל, על הבית אריסטוקרטי, ככה אימא הייתה אומרת, אריסטוקרטי, את זה היא עדיפה לספר. ואחר כך היא עדיפה לספר על מה שהיה כשהם עלו לארץ, ושהיא הייתה עוד שנה בקפריסין. אבל כאילו כל התקופה של השואה הייתה חור שחור. ואנחנו לא שאלנו, ואני באמת הרבה לא התעניינתי ולא ידעתי. ידעתי שהיה דבר כזה, אבל לא יותר מזה. אבל אני חושבת שלפני, שעם השנים, גם כשהבת שלי הגדולה יצאה לפולין, והיא חזרה משם, והיא התחילה לספר גם את מה שהיא ראתה, וגם, היא גם אמרה, אז עכשיו אני רוצה לעשות עבודת שורשים. והתיישבתי איתה לכתוב עבודת שורשים, וזה פשוט היה מדהים. אמא לא זכרה את השמות של בני המשפחה שלה. היא לא זכרה אותם.
היא פשוט מחקה
היא
אותם.
היא פשוט לא זכרה אותם. וזה היה ממש ניסיון, המזל הטוב שלנו, שהסבא שלה שלח לרב קוק מכתב, ממש ערב פרוץ המלחמה, שהוא מבקש שיתפללו על בני משפחתו.
ושם הוא הכניס את השמות.
והוא מונה את כל השמות, וככה חזרו לנו השמות. וכשכתבנו את עץ המשפחה, אפשר היה לראות איך בדור שלנו השמות חוזרים. כי אנחנו ברוך השם זכינו להקים פה משפחה ולהחיות את, להחיות את בני המשפחה שלנו.
איך בעצם ידעו שאותו יומן שנכתב, יומן מדהים, שייך לאותה רבקה ליפשיץ?
וואי, זו שאלה ממש טובה. כי האמת היא שכשמוצאים יומן, בדרך כלל מה שרואים בו, רואים בו כתיבה בגוף ראשון. היום הלכתי לאספה, היום הייתי בעבודה, היום מינה לא הלכה לעבודה, היום לחנה היה חום, היום אסתר כעסה עליי, אבל אף פעם אין שם
את השם שלה,
את השם של מי שכותב. ולמזלנו הטוב, רבקה הייתה ילדה מאוד מאוד מוכשרת, מאוד מוכשרת, והיא הייתה כותבת גם סיפורים וגם שירים. אני מוכרחה להגיד, בגלל שאמא לא הרבה סיפרה, ולי הדמיון היה די קצר, כי אי אפשר לדמיין אפילו מה שהיה שם, אז דווקא מתוך הקריאה הבנתי שהחיים בגטו ניסו לנהל אותם הכי טוב שאפשר, ולתת לילדים בגטו לודג', ולתת לילדים איזשהו מקום, אני אקרא לו של שפיות. אז ברגע שהם היו צריכים לעבוד לפני הצהריים, מהצהריים והלאה, עשו להם בית ספר, קראו לזה שקולקה, זה בית ספר קטן, ולימדו אותם שם כל מיני דברים, ובגטו גם היו הצגות וסיפורים ושירים, הם למדו חומש והם למדו נביא והם למדו היסטוריה ואפילו מוסר, מסילת ישרים היא כותבת שהם למדו שם. זה היה בתוך בית הספר הזה. ואז יום אחד הם היו צריכים לעשות איזושהי הצגה לפני כל צמרת הגטו, אני יודעת, היה שם רומקובסקי וגם הגרמנים באו לראות את ההצגה הזאת, והמורה מבקשת שהם יכתבו משהו שאפשר יהיה להציג אותו. ורבקה כותבת ביומן, מחר צריכה להיות הצגה, וגברת קאופמן, המורה ביקשה ממני שאני אכתוב משהו, אבל תקרא אותו יוטה הלפרין. וכמו ילדה בת 14, היא מתרעמת. למה יוטה הלפרין תקרא את מה שאני אכתוב? היא יודעת יותר טוב ממני? למי יריעו? היא שואלת. למי יריעו? לי, שכתבתי את זה, או ליוטה? והיום הזה מסתיים ביומן. למחרת היא כותבת, הייתה הצגה, יוטה הקריאה את השיר שכתבתי, ואז גברת קאופמן שאלה, מי כתב אותו? רבקה ליפשיץ. וזה היה האזכור היחידי שאפשר היה, בכל היומן שהופיע השם שלה.
מדהים.
עכשיו, כשהיום מחפשים עוד יומנים או מוצאים אותם, זאת בהחלט משימה לדעת מי כתב את זה.
מי כתב את היומן.
כי לא בכל מקום, זה מוזכר. אבל אחרי שגילו שרבקה ליפשיץ כתבה את היומן, דרך דפי העד של יד ושם, שאימא שלי מילאה ב-1950 בפעם הראשונה, וב-2002 נדמה לי בפעם השנייה, ובו היא מזכירה את רבקה, זה גם סיפור נחמד, ובו היא מזכירה את רבקה. ב-1950, אמא, אמרתי לך, היא לא זכרה את שמות בני המשפחה. אז היא כותבת, את האבא של רבקה היא זכרה, זה היה הדוד שלה. היא כותבת, את שם אשתו היא לא זכרה, היא כתבה שם אחר. היא זוכרת שהיו שם 4 ילדים, אבל היא לא זוכרת את שמותם. היא זוכרת שלושה מהם, היא זוכרת את הקטנה, היא שמה סימן שאלה, היא יודעת שהייתה שם ילדה קטנה, אבל היא לא זוכרת את שמה. זה היה ב-1950.
אוקיי.
היא פשוט לא הצליחה. ואז כשהיא כתבה את זה עוד הפעם, היא גם כתבה שהיא חושבת שרבקה נפטרה בברגן בלזן. ואז ב-2002 היא מילאה שוב את דפי העד, ועדיין לא ידע, עדיין לא ידע את שמותם. אבל כשהיומן הגיע למכון לחקר השואה בסן פרנסיסקו, כשהיומן הגיע לשם, החוקרת עצמה התחילה לחקור את אודותיה של רבקה, והיא גילתה שרבקה לא נפטרה בברגן בלזן אחרי המלחמה. כי כל הסיפור היה זה שרבקה שרדה את כל המלחמה, אמא ראתה אותה בפעם האחרונה, כחודש אחרי המלחמה, כשאמא נסעה לשוודיה להחלמה, והיא הלכה לראות איפה רבקה, והרופא אמר שהיא גוססת והיא לא תשרוד. אוי. אז היא השאירה אותה מאחור, כמו שהיא השאירה את כל בני המשפחה, לא חיפשה, לא שאלה, ונסעה לשוודיה, והמשיכה את החיים שלה. אבל החוקרת שחקרה את היומן, התברר לה שרבקה לא נפטרה בברגן בלזן. מה שקרה זה שרבקה באמת הייתה מאוד חולה, אבל גם היא הייתה מיועדת להישלח לשוודיה. ונמצא מסמך חתום בכתב ידה של רבקה, שהיא כותבת בו. את יודעת, כל מי שנסע לשוודיה היה צריך לחתום לאן הוא ילך אחרי ההחלמה. שוודיה לא הסכימה לקבל את האנשים אליה.
שאין להם לאן ללכת.
שאין להם לאן ללכת. רק שהוא יגיד לאן הוא הולך. ורבקה כותבת במסמך הזה שהיא רוצה לעלות לפלסטינה, להיפגש עם בנות הדוד שלה. אבל לשוודיה רבקה לא הגיעה. ולארץ רבקה לא הגיעה. עבדו עקבותיה. מרגע שאימא שלי הייתה בטוחה שרבקה מתה באפריל או במאי 45, והמסמך הזה הוא מספטמבר 45, זאת אומרת, עוד 5 חודשים אחר כך לפחות רבקה הייתה בחיים. הגילוי הזה היה עבור אימא נורא, מכיוון שהיא הייתה משוכנעת שרבקה נפטרה ואין יותר מה לעשות, ופתאום הסתבר שהיא הייתה בחיים. איך השארתי אותה? למה נסעתי לשוודיה? איך יכולתי להפקיר אותה לבדה? אולי טעיתי? אולי עשיתי דבר שאסור היה לעשות? רגשות אשמה כל כך קשים הציפו אותה, שבשבילי אני חשבתי שאולי זאת הייתה אחת הסיבות שאמא לא רצתה לספר על מה שהיה שם. כי לספר...
הפחד הזה שמשהו...
זה קוראים לזה אשמה כן. של ניצול. לספר על זה, אני ניצלתי והוא לא, או כן, והם לא, כן. זאת אשמה כל כך כואבת וקשה, שאי אפשר לשאת אותה. ונראה לי שזאת הסיבה שאימא לא רצתה לספר. כי ברגע שזה קרה, אני ראיתי בעיניים שלי איך שזה היה. נורא.
וזה היה נורא. בעצם 70 שנה
70
אחרי.
70 שנה אחרי, 70 שנה אחרי. היא הצליחה לא לעסוק בזה. ופתאום 70 שנה אחרי, כבר לא הייתה ברירה. זה היה... זה, זה, זה פתאום בא לה בפנים. היה עוד משהו שהיומן הזה הביא גם כן חרטה ככה קשה. זה, את יודעת, רבקה הגיעה להיות עם אמא שלי, במשפחה שהם היו שם 5 בנות, אבל היא הייתה המאומצת. ההורים שלה עוד, ההורים של אמא, סבא mm-hmm. וסבתא שלי, עוד אימצו את רבקה ואת ציפורה אחותה, אחרי שההורים שלהם נפטרו. והיא הגיעה והרגישה בתור ילדה מאומצת, אז אולי לא מספיק אוכל היא מקבלת, אז אולי כשמחלקים את האוכל, אז לא מחלקים אותו שווה בשווה. היא כותבת שמה, אנחנו יתומים מאב ואם, ויש לנו תלושים לקבל יותר אוכל, אבל אני לא אחלק את זה לדודה שלי, לאסתר, לגדולה, בגלל שהיא לא נותנת לי מספיק. היה לה, את ראית כמו ילדה בת 14, שעסוקה בקנאה וכאב נורא גדול. לא פשוט היה לה. ובאיזשהו רגע היא נורא, היא מספרת שאסתר כעסה עליה. שהיא ביקשה ממנה להוריד את הדלי עם הצרכים, והיא לא רצתה. ואז אסתר התעצבנה עליה ואמרה לה, חכי חכי, אני אדאג שלא יהיה לך בית יותר.
אוי.
שזה היה רגע של כעס, אני לא יודעת מה. ורבקה כותבת בכאב, אוי ואבוי, אם בזמנים כאלה לא יהיה לי איפה להיות, מה יהיה איתי? היא כל כך מפחדת. מה יקרה לה? ואת זה קוראת אסתר אחרי 70 שנה. והיא מלאה צער. איך כעסתי עליה וחרתה ואשמה. איך כעסתי עליה? למה עשיתי לה את זה? כאילו אפשר להחזיר את זה לאחור. אז היומן הזה, הוא גילה המון המון דברים שבוודאי לא אמא ולא אחותה לא יכלו לספר, כי הם מחקו את הדברים האלה. אבל היומן הביא את הדברים האלה.
כן, ואני, ככה כשהגעת, אני רואה אותך מחזיקה את היומן בשתי הידיים, כמו שמחזיקים מין מסמך נדיר כזה, שאת לא רוצה להיפרד ממנו. מה לך עושה היומן הזה?
קודם כל, הדרך שהיומן הזה, עד שזכיתי לפני כשנתיים להוציא אותו כספר, זה היה מאבק מאוד מאוד גדול, לגמרי לא פשוט, בגלל שהיומן הגיע לסן פרנסיסקו, ומשם לא כל כך רצו לשחרר לי אותו. והייתי צריכה להיאבק, וגם, זה לא כל כך חשוב, אבל הייתה דרך ארוכה, איזה 5 שנים הייתי עסוקה עד שהצלחתי, עד שהצלחנו להוציא אותו לאור, ובעברית. היה לי מאוד חשוב. אני מאמינה מאוד שאת יודעת, יומן זאת עדות חיה למישהו שהיה שם. אנחנו לא יודעים מה קרה עם רבקה. יש לי חלום שאולי יבוא איזה יום ואני אמצא אותה, ואפילו אם היא נפטרה איפשהו, אז להניח אבן על קברה. אבל יומן הוא עדות של מישהו שבאמת, באמת היה שם. חי, מאוד חי, הרגיש. ובשבילי היומן הזה הוא, אני חושבת שאולי הוא אפילו מצליח למלא איזה חור מאוד גדול בתוכי, בגלל שלא דיברו, אבל לא סיפרו. ובכל זאת, אני כן רוצה לדעת.
כן.
אז זה היומן הזה.
אני חושבת איתך עכשיו בכל, את יודעת, באמת יש הרבה מאזינים ששומעים אותנו. אולי כן אפשר להגיע למישהו, את יודעת, הרי זה לא בכדי שהחלטנו בדיוק להגיע אלייך, זה דרך איזה חברה של אמא שלי, את יודעת, זה לא סתם כל המפגשים, אולי כן ואולי לא, אבל יש לך מיקרופון, יש קהל של מאזינים, בואי תפני אליהם.
האמת היא בשמחה, זה באמת חלום חיי. האמת היא שאנחנו השקענו כבר המון 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 משאבים וכוח וחיפושים אחרי רבקה בצפון גרמניה, כי משם זה היה המסמך האחרון שלנו, ועדיין לא מצאנו אותה. מצאנו בית קברות אחד שהיו בו קבורות 9 בנות, בנות 16, שכנראה היו יחד איתה באותה קבוצה שהגיעו לצפון גרמניה בדרך לשוודיה. מצאנו את קבריהן, אבל רבקה לא הייתה שם. אז אנחנו לא יודעים, אבל עדיין אני אומרת, גם אם היא הייתה היום בחיים, היא הייתה צריכה להיות היום ב-93. לא ילדה קטנה, ברוך השם, אבל אני באמת לא יודעת.
הנה, אבל גם אמא שלך, ברוך השם, זכתה לאריכות ימים ושנים עד 120.
ויש לה אפילו חימש, כן. זכתה לפני שנה לחימש. כן, באמת זכות גדולה. את שאלת אותי, מה עוד, למה היומן הזה כל כך כל כך יקר לי? כי אני חושבת שכל יומן צריך מזל. לאנה פרנק היה אבא. ואבא שלה לקח את היומן הזה והחיה אותה דרך היומן. אני מוצאת שאני רוצה להחיות את רבקה, עכשיו אני מתרגשת. מאוד רוצה להחיות אותה, כי היומן שלה הוא יומן אמוני שלא מוצאים דברים כאלה.
וואו.
את יודעת, במקומות שבהם הכל היה בנטישה אחת גדולה, אין אבא, אין אמא, פחד היום ונורא, החיים הם כל כך לא יציבים, שום דבר לא ודאי, שום דבר לא יודעים, מה מחזיקה ילדה בת 14, איזה עוגן יש לה, מה יכול להיות לה? והילדה הזאת כותבת ביומן, מזל שאני יהודיה, יש לי את התורה, ויש לי את השבת, היא כותבת שמה, שבפעם אחת הכריחו אותם לעבוד בשבת, אז היא אומרת, אני לא רוצה שזה יקרה, אבל אני כל הזמן אמרתי לעצמי, היום שבת, היום שבת, היום שבת, היא קיימה את זכור, אם היא לא יכלה לשמור, אז היא קיימה את זכור. באמת, ילדה בת 14, אני רק חושבת לעצמי כל הזמן, מה הילדה הזאת הספיקה לספוג? אני עונה לעצמי, אני חושבת שהכוח הכי חזק שלה היה כוח של אהבה. הקטע שאת הקראת בהתחלה הוא קטע, שגם אם היא מרגישה כל כך חסרת אונים, גרגר אבק עלוב, אין בה שום דבר, גם אם היא מרגישה דבר כזה, היא לא מאבדת תקווה. יש בה המון אהבה לתת לעולם, היא חולמת איך היא תוכל להשפיע עוד טוב ולעשות רבות, ואני באמת חושבת שזאת ילדה שראויה שכולם, כולם, כולם יכירו אותה. יכירו אותה, כי זה יומן מאוד מרגש. מאוד 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 מרגש. איפה, וזאת השלחות שלי.
איפה אפשר להשיג את היומן הזה?
היומן הזה יצא בהוצאת מוסד הרב קוק. Mm-hmm. עכשיו כבר יצא הוצאה שנייה, ואפשר להשיג אותו. היה תקופה שהוא היה חסר. עכשיו ברוך השם הוא חזר. היום דיברתי איתם. אמרו, כן, יש לנו. הם הוציאו עוד הוצאה, והספר הזה הוא נמכר דרך מוסד הרב קוק. ואני mm-hmm. חושבת שמי שמחזיק את היומן הזה ביד, והנושא הזה קרוב לליבו, לא יכול להישאר בשום פנים ואופן אדיש, מול הילדה בת ה-14 הזאת.
שמלאה בכל כך הרבה אמונה, ואיזה קשר עם הקדוש ברוך הוא כל הזמן.
יש לה ערכים ומוסר, תקשיבי, היא נמצאת בתקופה שאין מוסר. רעב כזה, אנשים גונבים אוכל אחד מהשני, והיא אומרת, זה לא יכול להיות, אני אספר לך עוד קטע אחד נורא יפה מהיומן. יום אחד היא מגלה שבבית שלה, היא ראתה שבבית הספר, איפה שהיא כביכול עומדת, שם הם קיבלו את הצלחת מרק, וגם קצת אוכל. ויום אחד היא גילתה שהמורה שלה גנבה כמה תפוחי אדמה ושמה בכיסים. והיא לא יכולה לשאת את, את אובדן המוסר. המורה, המורה שהיא כל כך כל כך אוהבת אותה, היא באמת, איך יכול להיות? אבל מה היא אומרת? גם את זה יצר הגטו. היא לא מאשימה את המורה, אלא היא מבינה שזאת הסיטואציה הזאת. אז גם את זה יצר הגטו. עכשיו, היא מקבלת את זה, אין מה לעשות, זה כואב לה, זה מאוד כואב לה. אבל אז היא גילתה משהו מאוד חמור. היא גילתה שבבית שלה חסר סוכר. למחרת היא גילתה שחסר קצת ריבה. והיא חושדת. היא לא נוקטת בשם, אבל היא חושדת. באמא שלי. היא לא נוקטת בשם, אבל זה משתמע מתוך הדברים. והיא מלאת צער. אוי ואבוי, גם פה. גם פה. אז מה יהיה? איפה יישאר מוסר? איפה יישאר יושר? וכשאני קראתי את זה, קודם כל, התגובה של אמא. מה פתאום? אני גנבתי? מה פתאום? אנחנו היינו עסוקות כל הזמן בלדאוג שאחותי תאכל, שרבקה תאכל, שציפורה תאכל. אני לעצמי בכלל לא. תראה, אמא, תרגיעי. גם הכל בסדר. הכל בסדר. אנחנו לא יכולים להעמיד את עצמנו בשום פנים ואופן במקומם. בשום פנים ואופן. אבל כשאני קראתי את זה, אז אני חשבתי, מדברים הרבה על רעב. היה רעב, 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 רעב. אנחנו יכולים להבין את זה?
לא.
אנחנו לא יכולים להבין את זה. אבל דרך הכפית ריבה, אני חושבת, כפית ריבה. כפית ריבה. למישהו שהוא רעב, זה משביע אותו? מה פתאום? זה לא עושה כלום.
כלום.
כפית ריבה לא משנה כלום, אבל זה מעיד על סוג של הרצון לחיות. מי שיהיה לו כפית ריבה,
יחיה.
יחיה. ומי שאין לו את הכפית סוכר הזאת, עלול למות. אי אפשר היה לנבא מי יחיה ומי ימות. אי אפשר היה לנבא. אבל כשמישהו לוקח כפית ריבה, הוא רוצה לחיות. ובשבילי זה היה מאוד חשוב, כי אני הבנתי קצת את השדים שהסתובבו לנו בבית. אמא שלי איבדה את כל המשפחה שלה, זולת ציפורה, אחותה של רבקה, שנספתה באושוויץ, כולם מתו, משפחה גדולה מאוד, מתו מרעב בגטו לודג'. רעב, אפשר למות ממנו. כולם מתו מרעב. עכשיו, השדים האלה נכנסו הביתה. תאכלי, תגדלי, אסור לשיר, אסור לזרוק אוכל, אסור לשיר בצלחת. עד היום אני קונה חצי סופר, אני מארחת, אז כמויות האוכל הן לא הגיוניות. באמת, כי זה משהו של פחדים שעברו אלינו. ואמא שלי באמת פחדה, שאם אני לא אוכל, היא תאבד גם אותי. והמאבקים של האוכל שאני הייתי עושה איתה, הם היו אינסופיים. הייתי מחזיקה בפה, ולא בולעת, כי זה היה הכוח היחידי שהיה לי לנצח אותה. אבל זה באמת היה מאוד חזק, זה היה הפחד הכל כך גדול שלה, שגם אני עלולה למות מרעב אם אני לא אוכל.
כן. את בעלי, שהוא גם דור שני לניצולי שואה, אימא שלו בגיל 80 הוציאה ספר במונתך בלילות, גם חתיכת סיפור. אז גם הוא לא יכול לראות, את יודעת, הוא לא יכול לראות שאני זרוקת אוכל.
נכון.
אני, אם אני נאלצת לי, אני משתדלת שלא, את יודעת, נכון, כולנו, אבל כן. אני, אם אני נאלצת לי, אז אני מקווה שהוא לא שומע את התוכנית, כשהוא לא בבית. הוא לא, את יודעת, זה באמת, זאת השפעה, זאת השפעה. הם לא יכולים להיות, את יודעת מה זה היה בשביל מישהו בשואה? זה היה חיים, הצלת חיים ממש, חתיכת לחם, כפית ריבה, כמו שאת אומרת. הדור, באמת, את יודעת, כל כך חשוב להמשיך, ואני כל כך, באמת, התוכניות האלה לשואה, וזה כל כך חשוב להמשיך עם זה, כי עוד כמה שנים, את יודעת, עוד מסתובבים בינינו, את יודעת, הנה אימא שלך, שוב, אני לא יודעת אם הייתה אפשרות להביא אותה היום לרדיו ממספיק. לפני כמה שנים עוד ראיינתי פה ניצולי שואה, ורבנים שדיברו.
עד לפני שנה, אחרי שהיומן התגלה, עד לפני שנה, אמא שלי הייתה הולכת איתי לתת הרצאות, בכל מיני מקומות שהזמינו אותנו, אבל לאחרונה היא...
כבר פחות, כן. ועוד כמה שנים, את יודעת, לא יהיו בינינו יותר. ולכן...
אני רוצה עוד משהו אחד לספר מהיומן, עוד משהו אחד. עוד משהו אחד. אני חושבת שאחד הדברים המאוד חשובים בכתיבה הזאת של היומן, מעבר לזה שהיא מתארת את השבתות שהם ניסו לשמור, את הפסח שהם, את אפיית המצות שהייתה להם, היא מספרת איך באמת הם ניסו להיאחז בכל מה שרק אפשר היה, והיא גם הרבה מאוד מתארת את המשפחה, את הגעגועים הלא נגמרים לאבא שלה, שהיא יותר לא תראה אותו, אבל היא זוכרת את ליל הסדר שלו, את אימא שלה, שהיא מצטערת על כל פעם שהייתה רבה איתה, היא הפסידה, עכשיו אין לה אימא.
ואין ממי לבקש סליחה.
ואין ממי לבקש סליחה. כל מיני דברים כאלה, אם יותר געגועים שאי אפשר לתאר לאחים שלה, שהיא לא יודעת מה קרה להם. היא לא יודעת מה קרה להם. היא רק יודעת שהם נעלמו, היא רק לא יודעת לאן. אנחנו יודעים בדיעבד שהם נשלחו לחלמנו ונרצחו שם. אבל היא מתארת הרבה דברים של געגועים נורא, נורא קשים למלחמה, וזה מחבר אותי לכוח, אני חושבת, הבלתי רגיל, שהיה לכל שורדי השואה, לקום ולהקים מחדש משפחה. כי משפחה, באמת, אני אומרת, אחרי שהם איבדו כל כך הרבה, יש כל כך הרבה אנשים שניסו בשנית, איבדו משפחה, אבל החליטו לקום מחדש ולחדש את ה...
בנו משפחות לתפארה.
בנו משפחות באמת מאפר, לקום מאפר ומאפר. ואני חושבת שזה כוח בלתי רגיל שהיה להם, ואני באמת מוכרחה להגיד שגם אמא שלי ואחותה, ששתיהן שרדו, הקימו משפחות גדולות לתפארה. ואני חושבת שזה הכוח של משפחה. ושוב, דרך היומן אני מרגישה, דרך הגעגועים שלה, אני מרגישה איזה מסר היא בעצם מעבירה לנו.
כן, מדהים, מדהים. קודם כל אני רוצה כל כך להודות לך, היה מרתק, היה מדהים, ואני רוצה לקרוא את היומן הזה, אני מרגישה זכות וחובה, אני חושבת לכל אחד, להבין קצת את הילדים היום בגילי 14 מפונקים. כן, להבין מה עובר על ילדה בת 14. כן, הדסה חלמיש, אני רוצה כל כך להודות לך, באמת על המאמץ לבוא לכאן ולספר לנו את הסיפור המדהים הזה. תמשיכי בעבודת הקודש שלך.
תודה רבה.
מדהים, תודה רבה.
תודה רבה.